תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר. תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר מוגשת כאשר המוות המצער יכול היה להימנע. לו רק היו מובאים בחשבון גורמים, סימנים או פעולות מתבקשות להצלת חיים. אם אתם מעוניינים לתבוע בגין מקרה כזה, חשוב להבין מי מהמקרים מצדיק עילה לתביעה ותחת אילו עקרונות משפטיים צריך לפעול. אירוע מטלטל ומקומם. מות עובר ברחם הוא סיוט הבלהות של כל זוג שמצפה בכיליון עיניים לילדו. מדובר בטרגדיה שבמסגרתה חווה היולדת לידה שקטה ויוצאת בידיים ריקות. זוהי חוויה מטלטלת ובלתי נשכחת שעבור חלק מהנשים גם טראומטית מאוד. לתחושות הללו מתווסף גם כעס עמוק, כאשר מתברר שבטיפול נכון או מהיר יותר, ניתן היה להציל את חיי העובר. במאמר זה נתייחס לתרחישים של מות העובר בתוך הרחם, כלומר מצב שבו המוות מתרחש במהלך הריון ומתי מדובר במקרה של רשלנות רפואית. אם בסוף הקריאה יתחבר לכם שנגרמה רשלנות גם במקרה האישי שלכם, פנו אלינו להתייעצות בהקדם לבירור סיכויי התביעה. סיבות אפשריות למוות תוך רחמי. מוות תוך רחמי של עובר מתרחש ממגוון סיבות. החל מתופעות בלתי מוסברות כמו אובדן דופק או היפרדות שלייה, דרך מצוקה עוברית בתרחישים כמו פרק כתפיים או תשניקסב לידתי וחלה בחבלה או טראומה קשה לבטן שתוצאותיה היו קטלניות. כל המקרים טרגיים, אך רק אלו שבהם ניתן להוכיח כי המוות יכול היה להימנע, מאפשרים לתבוע בגין רשלנות רפואית. זה יכול לקרות למשל בעקבות הליך בלתי תקין. למשל חוסר במעקב אחר דופק העובר, אי ביצוע זירוז לידה, אי מתן טיפול במהירות כאשר קיים חשש למצוקה עוברית וכו. מדובר במקרים מורכבים מאוד הן מבחינה משפטית והן מבחינת התמודדות ההורים שנאלצים להתמודד עם האובדן הנורא. לכן חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית ובקי במקרים אלו. תביעת רשלנות רפואית בגין מות ילודים. הפסיקה לעניין מוות תוך רחמי של עובר גם היא רחבה מאוד מבחינת העקרונות והסוגיות המשפטיות שמאפיינות כל מקרה. במשפט לדוגמה, תבעה אמת בית החולים שטופלה בו, שהחליט לבצע לה זירוז לידה בשבוע 41 ולשלוח אותה למנוחה בבית. מספר ימים מאוחר יותר היא שווה עם צירים והחל תהליך הלידה. אלא שלמרבה הצער, כעבור 10 שעות נפטרה התינוקת ובבדיקות שלאחר המוות נקבע כי סיבת הפטירה היא הזירוז שניתן להם. מדובר בזירוז שלא התאים לתנאי ההיריון ושגרם לנזק. לו הייתה האם עוברת ניתוח קיסרי, ייתכן שהזירוז היה מתייתר וחיי התינוקת היו ניצלים. את התביעה ניתן להגיש במקרים שבהם אפשר היה לצפות את הסיכון לחיי העובר או למנוע את מותו. במילים אחרות, כאשר הצוות הרפואי מזהה מצב של מצוקה עוברית או גורם מסכן שעלול לגרום לכך, עליו לפעול באופן המתאים כדי לעקוב אחר מצב ההיריון ובמידת הצורך, להציל חיים. כאשר הדבר איננו קורה ומכל סיבה שהיא, יש בהחלט מקום להגיש תביעת רשלנות רפואית. מוות תוך רחמי של עובר עקב היפרדות שלייה. איש איננו יודע מהן הסיבות המדויקות שבגינן מתרחשת היפרדות שלייה, אך קיימים מספר גורמי סיכון שהצוות אמור להכיר ולגלות ערנות כלפיהם. אם התרחשה מצוקה עוברית בעקבות היפרדות שלייה, או שההרה נמצאת בסיכון להיפרדות שלייה והצוות התעלם מסימנים קיימים, כאבי בטן חריפים, דימום מסיבי, ירידה בתנועות עובר ודופק איטי, הרי שיש מקום להגיש תביעה בגין מוות תוך רחמי של העובר. גם כאן נוכל לפרט על מקרה שבו הרה שהושפזה במחלקת הריון בסיכון הלינה על כאבי בטן. היא לא נבדקה כלל, למרות שמדובר בבדיקה ידנית פשוטה של רגישות ורקות הבטן המאפשרת להבין האם התרחשה היפרדות של לידה. כעבור מספר שעות היא נאלצה לעבור לידה שקטה. במקרה אחר, היפרדות השלייה זוהתה באיחור לאחר שהעובר עצמו כבר מת. זה היה הריונה ה-13 של אמרה בשבוע 40 להריונה, שהלינה על כאבים ותוצאות הבדיקות היו תקינות, כך ששוחרה לביתה. היא שבה לבית החולים למחרת. אז הובחנה היפרדות של לאה והתינוקת חולצה מהרחם בניתוח קיסרי דחוף ולמרבה הצער ללא רוח חיים. לו היה בית החולים מביא בחשבון את כל גורמי הסיכון של המטופלת, עבר מילדותי רב וריבוי משפיר, היה עליו להשאירה להשגחה תוך התחשבות בסיכון מובהק להיפרדות של לאה. במקרה זה פוצתה התובעת בסכום של 230 אלף שקלים. פיצויי הגבר והאישה אינם שווים. במקרה של מוות תוך רחמי של עובר, ההורים מקבלים את זכות התביעה ומכאן ששניהם יהיו זכאים גם לפיצוי, אם התביעה תתקבל כמובן. התשלום נועד לפצות על סבלם של שני ההורים, שמורכב מהמתנה ממושכת ללידה. הריון יקר שבני הזוג איבדו לעתים במחיר של אובדן היכולת להראות בהמשך. ועם זאת, מדובר רק במרכיב הפיצויים הזוגי. היולדת עצמה צפויה לקבל פיצוי משמעותי וגדול מזה של בן זוגה, משום שנשאה ברחמה את העובר במשך חודשים רבים ועל כן סבלה יותר ממנו. במקרה מוכר שנידון בבמשה העליון, עובר מתברך בשבוע 39 להיריון כאשר היה זה הריון לאחר טיפולי פוריות ממושכים ומ-20 שנמשכו 3 שנים. הבעל פוצה בסכום של 250 אלף שקלים, ואילו האישה ב-300 אלף שקלים. סכום כולל של 550 אלף שקלים, נכון לשנת פסק הדין 2005. לו התביעה הייתה נפסקת כיום הפיצוי עשוי היה להגיע כמעט למיליון שקלים. תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר, הליך ההגשה. תקופת ההיריון כולה מלובבה בהתרגשות וצפייה. אך כרוכה גם בחששות מסוימים ולכן יש להקפיד על ביצוע מעקב ההיריון ולאתר כל בעיה אפשרית מראש. מעקב ההיריון כולל בדיקות רפואיות שאליהן מתלווה חובת התיעוד, עריכה ושמירה של כלל הרשומות הרפואיות שניתנו בכל בדיקה. אם הופרה חובה זו, סביר שהיא מעוב רשלנות רפואית. במקרה לדוגמה התובעת שהייתה בהריונה השלישי, חשה בירידה בתנועות העובר בשבוע 38 להריונה. היא פנתה לרופאת הקופה שלה שביצעה בדיקת מוניטור. המטופלת התבקשה לשוב לבדיקות מוניטור נוספות עד שהייתה בשבוע 41 להריונה. פעם אחר פעם ציינה הרופאה שהבדיקות תקינות, אך היה זה פלט המוניטור האחרון שלא נשמר מסיבה כלשהי. יומיים לאחר מכן ניגשה התובעת לבית החולים מכיוון שלא הרגישה שוב את תנועות עוברה. בבדיקה התגלה שהעובר מת ברחמה למרבה הצער. היא נאלצה לעבור לידה שקטה, כאשר חבל הטבור כרוך באופן הדוק מאוד סביב הצוואר. טענות התביעה התבססו על מצוקה עוברית שייתכן שנגרמה עוד במועד הבדיקה האחרונה אצל הרופאה. מלבד היכולת של אותה רופאה להבחן את הסכנה במועד ולפעול כדי להציל את חיי העובר, נטען גם לגרימת נזק ראייתי שכן אי שמירת הפלט של אותו מוניטור היה מעביר את נטל ההוכחה מכתפי התובעת לקופת החולים שלה. בית המשפט קיבל את הטענות ופסק 250 אלף שקלים כפיצוי. אל תיגשו לבדכם לתביעה. משרד עורכי הדין דוד פלבשות מתמחה ברשלנות רפואית כבר יותר מ-20 שנה. הניסיון המשפטי של צוות המשרד כולל אלפי תיקים מתחומי ההיריון והלידה וטיפל בתיקים שבהם למרבה הצער, זוג ההורים הטובעים חוו את הנורא מכל. אנו מזמינים אתכם להיפגש איתנו להתייעצות בלתי מחייבת, בה נוכל לספק לכם תמיכה מקצועית וכיווני פעולה משפטיים. להעריך את סיכויי התביעה ולהתמודד באופן בלתי מתפשר מול הגורמים הנתבעים. פנו אלינו ונשמח לסייע לכם.